פיל דעתי עמוד קופה דלת קופה אין דלת, כן, נכון? עוד שם
כבר התחלנו, אבל אפשר
לחזור על זה, קטע הזה, עוד שם קופה אין דלת, העמודה השמאלית עמוד קופה אין דלת עוד שם עוד שם הראשון עוד שם הוא היה אומר עשרה דברים קשים נבראו בעולם, הר קשה ברזל מחתכו, ברזל קשה אש מפעפע אותו, אש קשה מים מכבים אותה, מים קשים אבים סובלים אותם, אבים קשים רוח מפזרתם, רוח קשה גוף סובלו, גוף קשה פחד שוברו, פחד קשה יין מפיגו, יין קשה שינה מפיגתו, ומיטה קשה מכולם, וצדקה מצלת מן המיטה, שנאמר וצדקה תצילנה. זאת אומרת, רוצים להראות שהצדקה מסוגלת להתמודד כביכול עם הדבר הגרוע ביותר. מה אתה אומר? זה קטע בגמרא, ודאי, ודאי. עוד שם, עוד שם, בבאבטרה בפרק הראשון. כן, אז הוא אומר כך, וצדקה תציל ממוות. אז הוא אומר דה, כי זכר כאן עשרה דברים, והצדקה היא הדבר העשירי, וכל העשירי הוא קודש אל השם יתברך. העשירי קודש, כי כל התשעה הם דברים טבעיים, אבל הצדקה מצווה קדושה אל השם יתברך. ולפיכך הצדקה מבטלת המיטה. מדוע? אז הוא מסביר שהמיטה היא מצד עולם הטבעי. המיטה שייכת לסדר המציאות הרגיל של העולם, כמו כל הדברים שהוא מנה קודם. לעומת זאת, הצדקה היא מעשה אלוקי קדוש. לכך מנה עשרה דברים קשים, והצדקה היא העשירי שבהם, שהוא קודש אל השם יתברך. ולך מבטל את המיטה שהיא מצד עולם הטבע. זאת אומרת, כביכול לעולם שמעל הטבע יש כוח להתמודד או לבטל את מה ששייך לסדר הטבעי של המציאות שלנו. וזה בא לפרש במאמר הזה שהצדקה, שהיא מצווה אלוהית קשה, ויש לה את היכולת לבטל את המיטה שהיא מצד עולם הטבע. כשהוא אומר שהצדקה היא מצווה אלוקית קשה, כוונתו לומר לא שהצדקה היא מצווה קשה שקשה לקיים אותה, אלא שהצדקה, בגלל שהיא מצווה אלוקית, זה נותן לה תוקף. המושג קשה פה זה מצד התוקף שלו, החוזק שלו, היכולת. הרי הוא מנע כמה וכמה דברים שכל אחד קשה מהשני, כן? כל אחד יש לו יכולת להתגבר על מה שנזכר קודם לכן. הצדקה מצד שהיא משהו על טבעי, מבחינה זאת שהיא מצווה אלוקית, זה נותן לכוח להתגבר על מה ששייך לעולם הטבע, למצוות האלוקיות. אז הוא רואים מכאן יסוד בכלל, ולכן אני אומר, זה לאו דווקא צדקה, אלא יש כוח כל פעמים לפי ההסבר שלו. יכול להיות שיהיו הסברים אחרים, אבל לפי ההסבר שלו, היכולת של הצדקה להתגבר אפילו על המיטה, צדקה תציל ממוות, נובעת מצד העובדה שהיא מצווה, בתור שכזאת היא שייכת למדרגה שמעל הטבע. אז יוצא מכאן, כמו שאמרתי, זה לאו דווקא הצדקה, המצווה של הצדקה, אלא לכאורה היה אפשר לומר לפי זה כל מצווה. לכל מצווה שאדם עושה, כיוון שהיא מצווה אלוקית, כן? היא ציווי אלוקי, זה נותן לה יכולת להתגבר על מה ששייך לסדר המציאות הטבעי.
איך הצדקה מבטלת מיטה? מיטה זה דבר בלתי נמנע.
אז הוא, לא, אז הוא אומר, לא, הפירוש הוא לא, אין הכוונה מבטלת מיטה במובן זה, זה צריכים להבין. זה ודאי ש... לא, 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 היא לא מבטלת את המיטה באופן כזה שאין מיטה. הנה הוא יביא הגמרא בהמשך הסוגיה שם, הוא מביא, הוא עכשיו מסביר את הברייתא. היא מסוגלת לדחות את המיטה, ודאי שהיא לא מסוגלת לבטל את המיטה. סדר המציאות הטבעי, סדר המציאות של העולם שלנו מחייב את המוות אחרי החטא של אדם הראשון. אין אפשרות אחרת, מוכרחים לעבור את השלב, אבל זה מסוגל לדחות. זה הכוונה, זה הסיפור שהגמרא מביאה. עוד שם, תניה, אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה, שהיה ממונה על קופה של צדקה. פעם אחת באה אישה אחת ועמדה לפניו בשני בצורת, אמרה לו: רבי, פרנסני. אמר לה: העבודה שאין בקופה של צדקה כלום. הוא נשבע לה, עד כדי כך הוא נשבע לה שאין.
זה בנימין בן יעקב?
בנימין, לא, בנימין הצדיק זה כנראה אחד התנאים. כן, זה ברייטה, אחד התנאים. אמרו עליו על בנימין הצדיק, כך קראו לו, שהיה ממונה על קופה של צדקה, הוא היה גבאי צדקה. כן, פעם אחת באה אישה אחת ועמדה לפניו בשני בצורת, אמרה לו: רבי, פרנסני. אמר לה: העבודה, העבודה זה לשון שבועה, שאין בקופה של צדקה כלום. אמר לה: אין כסף בקופה של הצדקה. אמרה לו: רבי, אם אין אתה מפרנסני, הרי אישה ושבעה בניה מתים. אמר לו: תדע לך, אם אתה לא דואג לי למזון, אז אני ושבעה בניי מתים חד וחלק. אז אומרת הגמרא: עמד ופרנסה משלו. זאת אומרת, הסיפור, החלק הראשון של הסיפור, הוא אמר, היא באה לבקש מקופה של צדקה. הוא אמר לה: אין כסף בקופה של הצדקה, אני תדע לך שאני מתה עם שבעת בניי. אז עמד ופרנסה משלו, זאת אומרת הפירוש הוא ככה, צריך לומר, הוא נתן לה משלו, הכוונה במוש משלו, הרי יש להניח שמשלו הוא נתן קודם, אלא משלו הכוונה היא נתן משלו דבר שלא היה חייב. כן, זאת אומרת, אחרי שהוא כבר ניקה, כבר מסתומר הוא כבר דאג גם מתוך גבי של זקה, הוא לא רק מסתומר, הוא נתן משל עצמו לקופה של זקה עוד קודם לכן. אבל עמד ופרנסה משלו, עשה לפנים משורת הדין, זה הכוונה, עשה לפנים משורת הדין. אז עמד ופרנסה משלו, אומרת הגמרא הברייתא, לימים חלה בנימין הצדיק ונטה למות. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ובנימין הצדיק שחיה אישה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות, שנים מועטים, שנים מועטות. תנה, הוסיפו לו על שנותיו כ"ב שנים. תנה, הוסיפו, כתוב בברייתא, הוסיפו לו על שנותיו כ"ב שנים. זאת אומרת, המיטה לא נדחתה ב-22 שנים. יש לך להבין מאוד אילו דברים שהחייה בנימין הצדיק אישה ושבעה בניה. זאת אומרת, המהר"ל אומר, לא סתם הגמרא מספרת שבאה אליו אותה אישה, כשהיא באה וטוענת אישה ושבעה בניה מתים. אז הוא אומר שהם כנגד העולם, שבעת הבנים שלה הם כנגד העולם שנברא בשבעת ימי בראשית. דכתיב: חכמות בנתה ביתה, חצבה עמודיה שבעה. שהפסוק נאמר, הפסוק הזה במשלי נאמר על העולם הזה שיש בו נבראים שנבראו בשבעה ימי בראשית, שהיה זוכה לקיים דבר. אז 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 מצד אחד חצבה עמודי השבעה, מצד שני אישה ושבעה בניה מתים. כן, אז הוא אומר שהיה זוכה לקיים דבר שהוא כנגד כל העולם, ואמר כי הוסיפו לו 20. מעניין, היא אמרה לו אישה ושבעה בניה מתים, אז המהר"ל מתייחס רק לשבעה בנים, לא מתייחס אליה. זאת אומרת, המספר שאותו הגמרא ציינה, כן, הוא שבעת הבנים. כי אפשר היה לומר אישה ושישה ואז יחד הם שבעה, אבל לא, אישה ושבעה בני המתים. אז אומר המהר"ל, כנגד כל העולם שהיה זוכה לקיים דבר שהוא כן, זאת אומרת, הפירוש הוא, אני מבין שהוא רוצה לומר שהגמרא באה לרמוז, זה מה שהוא רוצה להגיד, שהגמרא באה לרמוז שנתינת הצדקה זה קיום העולם, או אפילו יותר מזה, לא רק קיום העולם אלא שקול כבריאת העולם. כן, לא, השימוש במספר 7 הוא מרמז על כך שהחשיבות של מה, של מה שהוא עשה היא שקולה, המעשה שלו שקול כנגד כנגד הבריאה כולה. זה מה שהוא אומר, זה המילים שלו, לקיים דבר שהוא כנגד כל העולם. ואמר כי הוסיפו לו 22 שנים נגד התורה. שוב, גם כן המספר הזה הוא לא בכדי. מה זה 22? נגד התורה שניתנה בכף בית אותיות. ובתורה יש יחס בין התורה שניתנה בכף בית אותיות לעולם, משום שכמו שהגמרא אומרת, הסתכל בתורה וברא את העולם, בתורה נברא העולם. ודבר זה תבין בבינה ובחוכמה. וזה שאמר שהוסיפו לו כף בית שנים, ועוד יש לך לדעת ועוד יש לך לדעת כי הצדקה הוא חגים. את זה הוא לא הסביר. מה הקשר? זאת אומרת, איפה פה נכנסת התורה? נכון שהתורה ניתנה בכף בית אותיות, זה נכון, אבל מה הקשר בין כל הסיפור הזה לתורה? כן, דיברנו, הערך של הצדקה הוא כביכול שקול, שקולה צדקה כנגד בריאת העולם, כמו שאמרנו. אבל איפה פה, מה התפקיד של התורה פה? אז וזה שאמר שהוסיפו לו כף בית שנים, ועוד יש לך לדעת כי הצדקה הוא החיים. הנה, אז בקטע הזה עכשיו הוא מסביר. ועוד יש לך לדעת כי הצדקה הוא החיים, כמו שהתבהר כבר, כן? חיים צדקה וכבוד, הוא הביא את הפסוק. הצדקה היא חיים, היא מחיה. הצדקה היא, זה מה שהיא נתנה לך, תדע לך, אם אתה לא תיתן, אישה ושבעת בניה מתים. אז בנתינה שלו הוא החיה אותה ואת שבעת בניה, זה מה שהוא עשה. אז הוא אומר, ועוד יש לך לדעת כי הצדקה הוא החיים, כמו שהתבהר, והחיים מגיעים עד התורה. יש יחס בין התורה לבין החיים. החיים מגיעים עד התורה כי היא גם כן חיים, והתורה יסודה כף בית אותיות, ולכך הוסיפו לו כף בית שנים ואבן זה. אומרת, אני אומר שהפירוש הוא שהוסיפו לו כף בית שנים כנגד כף בית אותיות של התורה, משום שזה נתן לו אפשרות להיות קשור לתורה עוד 22 שנה. אבל אני מבין, אבל מה, לכאורה מה שהוא אומר, יש לך לדעת כי הצדקה, זאת אומרת, פירוש הוא ככה, המעשה שהוא עשה הוא מעשה של החייאה, הוא נתן חיים לאישה הזאת ולשבעת בניה, ותמורה זאת הוא קיבל חיים. אבל החיים שהוא קיבל רמוזים, כן, יש הגמרא רומזת את ה את ה את ה את ה את הערך, או רומזת לערך של החיים שהוא קיבל, שהחיים שהוא קיבל הם כביכול חיים שהם שקולים גם, זאת אומרת, אמרנו, יש להם חשיבות גם מצד העובדה שהתורה היא חיים. האדם מחיה ואדם זוכה לחיים, והזכות לחיים רמוזה בכף בית אותיות התורה. מדוע? כמו שהוא אמר, כי יש יחס בין התורה, כי התורה היא גם כן חיים. התורה, כן, כי היא חייך, התורה היא גם כן חיים. כמו שאמרתי, אני הייתי אומר שהכף בית שנים כנגד כף בית אותיות הוא זכה חיים של תורה, אבל המהר"ל את הנקודה הזאת לא מדגיש. ועוד יש לך לדעת כי הצדקה הוא החיים, כמו שהתבהר, והחיים מגיעים עד התורה. זאת אומרת, הערך של החיים מגיע עד התורה. מדוע? משום שהתורה היא גם כן חיים, והתורה יסודה, היסוד של התורה, זאת אומרת, התורה היא היסוד של התורה, הכוונה ההתחלה של התורה, האותיות. התורה היא ספר, וכספר, בספר יש אותיות, כן? היסוד של התורה זה האותיות של התורה. כל פנים, התורה יסודה כף בית אותיות, ולכך הוסיפו לו כף בית שנים ואבן זה. טוב, ופרק כמה דגיטים, דף זין עמוד א', דרש רבי אבירה, זימנין אמר לה משמי דרב עמי, וזימנין אמר לה משמי דרב אסי. זאת אומרת, רבי אבירה דורש, לפעמים הוא אמר את הדרש הזה משמו של רב עמי, ולפעמים הוא אמר אתו משמו של רב אס. כה אמר השם, אם שלימים וכן רבים וכן נגוזו ועבר וגומר. זה לשון הפסוק. אם ראה אדם שמזונותיו מצומצמים, יעשה מהם צדקה, וכל שכן כשהם מרובים. אם ראה אדם, כן, אם ראה אדם שמזונותיו מצומצמים, יעשה מהם צדקה. והמחשבה של אדם היא הפוכה. כשהמזונות מצומצמים הוא אומר, מה, מזה אני צריך לתת צדקה? אז אומר את הגמרא, כן. אם ההפך, התרופה לצמצום של המזונות זה צדקה. והגמרא אומרת, בכל שכן כשהם מרובים. מה ברור שכל שכן כשהם מרובים? ודאי וודאי שמרובים תעשה מהם צדקה, כי זה מה שייתן להם קיום. אבל להוציא מידי מחשבה שתבוא ותאמר כשהמזונות מצומצמים, אז אני לא אתן. לא, כן תיתן. מדוע? המשמעות של הגמרא היא ההפך, זה הפתרון. ההגדלה בצדקה היא התרופה לצמצום של המזונות. אם אתה רוצה להרבות את המזונות, תן מהם צדקה, וכל שכן כשהם מרובים. מי וכן נגוזו ועבר, תנא דבי רבי ישמעאל. הגמרא מלמדת איך לומדים את זה מהפסוק. כתוב ככה, אם רבים, אם שלמים וכן רבים, וכן נגוזו ועבר. מה הכוונה וכן נגוזו ועבר? תנא דבי רבי ישמעאל, כל הגוזז מנכסיו ועושה מהם צדקה, ניצול מדינה של גיהנום. כל הגוזז מנכסיו וכן נגוזו ועבר. זאת אומרת, היכולת כביכול להינצל מדינה של גיהנום, עוד מעט נראה איך זה רמוז, אבל זה וכן נגוזו, בגזיזה. תנא דבי רבי ישמעאל, כל הגוזז מנכסיו ועושה מהם צדקה, ניצול מדינה של גיהנום. למשל, שתי רחלות עוברות במים, אחת גזוזה ואחת שאינה גזוזה. גזוזה עברה, הצמר לא מכביד. כשיש עליה צמר, כנראה יותר קשה לה לעבור את הנחל. ודאי, הצמר נספג במים וקשה לה לעבור. זה מסע על הגב. היותר קשה לה לעבור. לעומת זאת, הגזוזה עברה. אז אומרת הגמרא משל, כן? שתי רחילות עוברות במים, אחת גזוזה ואחת שאינה גזוזה. גזוזה עברה, שאינה גזוזה לא עברה. ועניתיך לא אינך עוד. זה המשך הפסוק. אמר מר זוטרא, אפילו אני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה, לא אינך עוד. זאת אומרת, ועניתיך, כן, לא אינך עוד. מה הכוונה? אפילו אני, הרי הפסוק הזה רומז על נתינת צדקה בכל מיני מצבים, וכן שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר, ועניתיך לא אינך עוד. זאת אומרת, אפילו אתה אני, בבקשה?
נראה לי שעניתיך זה מה שמר זוטרא בא לפרש, כי הרב דילג על המילה הזאת.
רגע, ועניתיך לא אינך עוד, ועניתיך, אמר מר זוטרא, אפילו אני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה, לא אינך עוד. תני רב יוסף, שוב אין מראים לו סימני עניות. אפילו אני המתפרנס מן הצדקה, אומרים לו, אפילו אם אתה אני, אתה מתפרנס מן הצדקה, תעשה צדקה. מדוע? משום שזה התרופה למצב שבו אתה נמצא.
ולכן לא אינך עוד.
לכן לא אינך עוד, כן. לא תהיה
אני,
לא תהיה אני, לא אינך עוד.
לא יגרום לך ש...
כן, לא יגרום לך להיות אני, לא אענה אותך, כן? לא תהיה אני, כן? כבר התבאר, אז עד כאן הקטע בגמרא. כבר התבאר למעלה הדבר הזה. מה היסוד של הצדקה? אז המהר"ל הסביר כי כאשר האדם משפיע לאחרים, שזה צדקה, אדם משפיע משלו, נותן משלו לאחרים, כן, דואג לתת שפע לאחרים, אז גם כן השם יתברך משפיע אליו. ולפיכך אמר, אם רואה האדם שמזונותיו מצומצמים, יעשה מהם צדקה, להשפיע לאחרים, ואז יקבל גם כן הוא ההשפעה מן השם יתברך. ומכל שכן אם הם מרובים, מרובים הכוונה הנכסים מרובים, והשפיע לו השם יתברך עושר שיש לו להשפיע לאחרים גם כן, ואם לא כן יאבד העושר ההוא בעניין רע לגמרי כמו שנתבהר. כי העושר, זה ראינו בקטעים הקודמים, שהוא הסביר שכשאדם יש לו יותר, מה זה עושר? עושר הכוונה יש לאדם יותר ממה שהוא צריך. זאת אדם חי בעולם ויש לו יותר ממה שהוא צריך. אז אמר המהר"ל בן השאר, העושר שהוא תוספת עומד להינטל. זאת אומרת, כשאדם חי במצב כזה שבו יש לו יותר ממה שהוא צריך, אז המציאות הזאת היא מציאות שקורית כביכול לביטול היותרת. לביטול היותרת. אז מה יעשה אדם שהיותרת הזאת תישאר? ישפיע לאחרים. זאת אומרת, הוא ישתמש בה כדי ואז ממילא הוא יזכה לכך שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליו. כי אם הוא לא ישפיע על האחרים, אומר הסביר המהר"ל, אז מצד המציאות עצמה, הטבע בנוי כך שכשיש לאדם יותר ממה שהוא צריך, זה עומד להינתן. כך המציאות בנויה. כך הוא הסביר. היותרת, כן. אז הוא מסכן את היותרת. אז כדי שהיותרת הזאת תישאר, החז"ל מייעצים לו, זה מה שהמהר"ל אומר, תן, תשפיע. מדוע? משום שכשאתה תשפיע, ממילא יש מה ש... יש כביכול מציאות הפוכה. שכשאדם משפיע על אחרים, הוא זוכה לשפע מלמעלה. כן? מה אתה אומר?
דווקא כאן זה דווקא לעניים או גם למוסדות של תורה ודברים?
גם מוסדות של תורה זה עניים. מה שאתה נותן לישיבה. ישיבה זה גם כן עניים. ישיבה, מה זה ישיבה? ישיבה זה בחורים שהם אין להם. כן? הסברנו כבר שגם כשהורים נותנים לילדים זה גם כן צדקה. גם כשהורה נותן לילדים שלו, כן? אם אדם לא עובד, אין לו ממה להתפרנס, כן? אז הורה נותן צדקה, ויכול גם מישהו אחר לתת את הצדקה, כן? כשאתה נותן למקום שבו אנשים, ישנם אנשים שהם הם, הם, הם לא מתפרנסים, זאת אומרת, אין להם את היכולת מאיזושהי סיבה, או בגלל שהם עוסקים בתורה, או בגלל שהם מאיזושהי סיבות אחרות, הם לא דואגים לעצמם לפרנסה, הם מוגדרים כעניים. כן, לא נוח לאדם לראות את עצמו כעני, אבל גם בחור שגדל, ילד שגדל בבית של הורים, הוא נחשב עני. ההורים דואגים לו. כן? אמרנו כבר שמדינה דמרה רואים שאפילו ילד מגיל 6 ומעלה, ילדים מגיל 6 ומעלה, החובה של ההורים לזון אותם היא חובה של צדקה. אבא לא חייב לזון את הילדים שלו מגיל 6 ומעלה, מבלדי מצוות צדקה שיש עליו. כן? יש עליו, מצוות הצדקה מוטלת עליו באופן מיוחד, אבל בהגדרה זה נקרא שהצדקה. כן? זה נקרא, כן, זה נקרא צדקה. אז עוד פעם, כי העושר שהוא תוספת עומד להינטל אם אינו משפיע לאחר. ואמר, כל מי שגוזז נכסיו ועושה מהם צדקה ניצול מדינה של יינו. משל לשתי רחלות, כמו שהגמרא מביאה. ופירוש דבר זה, אז הוא מסביר, זה לא סתם, זה לא משל, בדיוק, זה לא סתם משל, אפשר היה להגיד, זה סתם משל, שתי רחלות עוברות בנהר, זאת שיש לה צמר, קשה לה יותר, היא צריכה, המסע שעליה מכביד עליה יותר, ולעומת זאת, זאת שאין עליה צמר, היא עוברת בקלות. אז הוא אומר, זה לא סתם משל, הוא אומר,
לא בחר בי איך
אמור, בדיוק, ופירוש דבר זה, כי הצמר הוא תוספת על הבהמה, ואינו נחשב מגוף הבהמה. ומפני כך דבר זה נקרא מסע על הבהמה, עד שעל ידי מסע, זאת אומרת, מה שגורם לבהמה למות כשהיא עוברת בנהר, כן? זה המסע שעליה, והמסע הוא חיצוני. זה מה שהוא רוצה לומר, מצד אחד זה מחובר לגוף, אבל מצד שני היא לא צריכה את זה. היא לא צריכה, בוא נגיד, היא צריכה את זה כשקר, כן? זה נותן לה את החום, אבל נניח בקיץ
כשצורח עדיין
בקר. אז הוא אומר, ומפני כך דבר זה נקרא מסע על הבהמה, עד שעל ידי מסע הצמר שהוא דבר מת אינו יכול לעבור המים ונדבע. סליחה, על ידי מסע הצמר שהוא דבר מת אינו יכול לעבור המים ונדבע. וכך מי שיש לו עושר ואינו משפיע לאחרים, דבר זה הוא תוספת נחשב, והוא דבר מת שהוא נושא. מעניין, דבר מת שהוא נושא.
מעבר למעשר הכספים? מעבר לשישית או
מעשר? הוא מדבר עקרונית, הוא בכוונה, אני חושב, הוא לא נכנס לפרטים. יש פה שאלות עקרוניות. הוא אומר, ההתייחסות לצדקה צריכה להיות באופן כזה שאדם צריך להבין שהצורך לתת צדקה הוא, הוא מדבר פה על מצב מסוים, על מצב שבו יש לאדם יותר ממה שהוא צריך. כשאדם יש לו יותר ממה שהוא צריך, הוא יודע שהוא חי באופן שיש לו הרבה יותר ממה שהוא צריך. אז אמר המהר"ל, יסוד אחד זה שזה שואף להינטל באופן טבעי, ככה מציאות בנויה, ויסוד שני שמה שייתן לזה את הקיום, מה שיחזיק את זה אצלו, זה אם הוא ישתמש בזה כדי להשפיע לאחרים. ברגע שאדם משפיע ממה שיש לו, העולם בנוי בצורה כזאת, הבניין של העולם הוא כזה שכשאדם משפיע חיים אז הוא מקבל חיים, כשאדם משפיע דואגים לתת לו, כן? כמו שהוא משפיע, כן? דואגים לתת לו. וכך מי שיש לו עושר ואינו משפיע על אחרים, דבר זה הוא תוספת נחשב, והוא דבר מת שהוא נושא. רק המשפיע מעונו ועושה ממנו צדקה ונותן חיות לעני, רואים מכאן יסוד. גם הוא אומר, גם כמו שהצמר, הצמר מצד אחד הוא גדל מהבהמה, מצד שני לצמר אין את העצבים או אין את הרגשות שיש לגוף, כן? זה כאילו דבר מנותק מהגוף, נכון? כמו השערות, השערות של הבן אדם, כן? אתה תלחץ על שערה, יחב לך, לא יחב לך, אתה לא מרגיש, כן? זאת אומרת, זה כביכול דבר, הוא קורא לזה דבר מת, דבר מנותק. הוא לא, מצד אחד גדל על הגוף, מצד שני זה כאילו לא שייך לגוף. אז הוא אומר, לכן הוא ממשיל את זה לאושר. האושר של האדם, הוא יכול להפוך אותו למה שהוא חי, אבל אם הוא לא יהפוך אותו למה שהוא חי, הוא מוגדר כמת. זה מת האושר. אז אם אני משתמש באושר הזה כדי לתת חיים, אני הופך אותו למה שהוא חי. אני הופך את התוספת הזאת, את הכסף שיש לי, אני הופך אותו למה שהוא חי, כי הוא נותן חיים. אבל אם אדם לא משתמש בכסף הזה כדי לתת חיים, כן, לא משפיע מהכסף הזה לאחרים, לא נותן חיים לאחרים, אז זה מוגדר כמת. אז זה מסע מת, זה מה שהוא אומר. רק המשפיע מעונו ועושה ממנו צדקה ונותן חיות לעני, בזה נחשב האדם כאילו אין בו דבר תוספת מת, והכל נכנס בגדר החיות. הוא הופך את כל מה שיש לו לדבר חי, כן? הכסף הופך להיות גם כן חי. הראיה שהוא נותן חיות, הוא מחיה דבר שנותן חיות, הוא עצמו חי. אבל אם אדם בכסף הזה לא משתמש כדי לתת חיות לאחרים, אז זה מת. ולכך הוא אומר, והכל נכנס בגדר החיות, ולכך הגמרא אומרת, צדקה מצילה מדינה של גיהינום. אז הוא אומר, הוא הביא את זה ועושה, ותנא דרבי ישמעאל, כל הגוזז מנכסיו ועושה מהם צדקה ניצול מדינה של גיהינום. אז הוא אומר, והכל נכנס בגדר החיות, ולכך אינו יורד לגיהינום, כאשר כל אשר שייך אליו הכל בגדר חיות. הוא אומר, כאשר כל אשר שייך אליו הכל בגדר חיות, מת, גם הממון שלו הופך להיות חלק מ... הוא מקבל ערך של חיים. הממון של האדם, בבקשה?
לא, מה זה אומר? באדם שלא נותן צדקה, אוטומטית הולך לגיהינום?
לא, כתוב כל הלשון של הגמרא. הלשון של הגמרא, כל הגוזז מנכסיו ועושה מהם צדקה ניצול מדינה של גיהינום. ההפך, מדובר פה על אדם לכאורה, על אדם לכאורה שכביכול בדרך הרגילה היה צריך כן להגיע לגיהינום, ומה שמציל אותו מהגיהינום כביכול זה הגזיזה מהנכסים. מה שמציל אותו מדינה של גיהינום זה הגזיזה של הנכסים. והוא מסביר, מה היסוד?
נותן חיות.
מה היסוד? אומר, כחיות. חיות. גיהינום זה מוות. גיהינום זה מוות. גיהינום זה, 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 זה מקום שאין, אין חיים. אין חיות. זה נקרא גיהינום. אז הוא אומר, ברגע שאתה, אז לא רק שאתה חי, ברגע שאתה משתמש בכסף שלך כדי לחיות אחרים, אתה הפכת גם את הכסף שלך לחי. זה מה שהוא אומר. ואז מה? אז הוא אומר, אז כל מה שיש לו, הוא לכך אינו יורד לגיהנום, כאשר כל אשר שייך אליו, הכל בגדר חיות. אף הממון שלו, לא רק הגוף שלו חי, אלא אפילו הממון שלו הופך להיות חי, הופך להיות חי. כי ממנו משפיע לעני חיותו. אבל כאשר אין משפיע ממנו צדקה, אז האדם הוא דבק באושר. שהוא, אתם יודעים, זה דבר מאוד מעניין. זה שחור לבן. זה או זה או זה. כשאתה משתמש בכסף שלך לחיות אנשים, אז אתה הפכת, נתת ערך של חיים לכסף. אבל חס וחלילה, כשאדם לא נותן צדקה, פירושו של דבר שהכסף שלו הוא מת. וכשהכסף שלו מת, אז מה פירוש? אז הוא אומר, זה לא רק שהכסף שלך מת, אז הכסף שלך זה חלק, זה חלק מעצמך, אז זה הופך אותך גם כן למת. אתם מבינים? זה או זה או זה. או שאתה מצליח לחיות את הכסף שלך, או שהכסף שלך ממית אותך. מישהו שהממון של האדם, את כל היקום אשר ברגליהם, מה זה יקום? היקום זה הממון. הממון מעמיד את האדם על הרגליים. כן? אז אם הכסף שלי, אם כשאני מחיה אחרים מהכסף שלי, אז אני מחיה את הכסף שלי. אני מחיה את הממון שלי. אבל חס וחלילה, כשזה להפך, אז הממון של האדם ממית אותו. כי הוא עצמו מת, הוא עצמו אין בו, אינו נותן חיים, וכשדבר לא נותן חיים, אז זה לא רק שהוא לא נותן חיים, אז כל מה שדבוק אליו, הוא משפיע עליו, משפיע עליו מוות. ממית גם אותו, זה מה שהוא אומר. אבל כאשר אין משפיע ממנו צדקה, אז האדם אשר הוא דבק באושר, שהוא, הרי צריך להבין, מה פירוש אדם לא נותן צדקה? מה גורם לאדם לא לתת צדקה? הוא צריך לשמור את הכסף. כן? הוא שומר את הכסף. למה הוא שומר את הכסף? זה לא בהסך הדעת, זה בכוונה. משום שהוא כביכול מרגיש ש... איך הוא ייתן? הוא צריך את הכסף בשבילו. הוא נדבק לכסף. הוא נדבק לכסף. אז הוא אומר, כי העושר דבר מת, אבל כאשר אין משפיע ממנו צדקה, אז האדם אשר הוא דבק באושר שהוא דבר מת, כי האושר דבר מת הוא, ולכך יורד לגיהנום למטה מצד שהוא דבק בדבר מת שאין בו חיות הוא האושר, ויורד לגיהנום אשר שם... מה זה גיהנום? אומר, גיהנום זה חוסר חיים. מה זה גיהנום? גיהנום זה חוסר חיות. אז במקום, אז יש לאדם שתי אפשרויות, או כביכול להפוך את החלק שכביכול החלק שאין בו חיים לחיות אותו, או שאותו חלק יהפוך אותו למת. זה או זה או זה, זה מה שהוא אומר. והבן הדברים האלו עוד שם בפרק ו' בכתובות דף סמך זין, הגמרא מספרת, ההוא דעתה לקמי דרבה, ואמר לו, במה אתה סועד? אמר לי, בתרנגולת פתומה ויין ישן. אמר לי, ולא חיישת לדוחקה דציבורה? זאת אומרת, הוא שאל אותו, באמת, תרנגולת פתומה ויין ישן, הפירוש שהוא אוכל סעודות דשינות. אז הוא שואל אותו, מה? עוד פעם.
אוכל יקר.
כן, אוכל יקר. תרנגולים מפותמות, כמו שאנחנו אומרים בזמירות של שבת. כן, יין ישן. כן? אמר לי, ולא חייש לדוחקה דציבורה, אתה לא חושש לדוחק הציבור? אמר לי, את ומדידו כאכילנה. מדרחמנה כאכילנה. תתניה, הנה כל איך יסברו, ואתה נותן להם תוכלם ביתו. ביתם לא נאמר, אלא ביתו. מלמד שלכל אחד ואחד נותן הקדוש ברוך הוא פרנסתו ביתו. עד כאן
זה התשובה שלו?
לא, אז רואים שהגמרא באמת כן, מקבלת את ה... מקבלת, כן, כן, אז ההפך. אמר לי, במה אתה סועד? אמר לי, בתרנגולת תומה, ויין ישן. אמר לו, אתה לא חושב שדוחק הציבור? אמר לי, אני לא אוכל משלהם. אני אוכל מדרחמן הקאחין. הקדוש ברוך הוא נותן לי. שהרי כתוב,
מה הכוונה אטום מדידו כאכילה?
הוא שאל אותו, אתה אוכל על חשבון הציבור? אז הוא אומר,
למה הוא אומר לו את זה?
מה?
למה הוא אומר לאבא שהוא,
כי זה מותרות, הוא לא צריך את זה.
לא, זה באמת על חשבון הציבור, או זה כאילו הוא היה צריך לתת את ה...
לא, כי זה תוספת, לא?
יתר לצדקה.
כן, זה תוספת.
איפה יש פה גמרא בכתובות? הייתי רוצה לראות, נראה, איפה גמרא בכתובות, נראה. יש פה, נראה.
יש פה...
או בארון, יש כאן יכול. כן, יש כבר, בואו נתנה. כתובות?
נדרים
כתובות. יש. בואו נראה. נראה איך רש"י מסביר, רגע אחד.
לכאורה זה אמירה שהיא סותרת מה שהוא אמר עד עכשיו.
הנה רגע אחד, יש שם שהסביר את זה, רגע אחד.
רבא היה עושה הרבה צדקות, וזה הקדוש ברוך הוא זיכה אותו לשרוד ותרנגולת ופותמת ויין ישן.
רגע, ההוא דעתה לקמי דרבא. אומר רש"י, ההוא דעתה אני המבקש פרנסה. אמר לו במה אתה, זאת אומרת, אז מוכרחים להגיד, אמר לו במה אתה סועד, אמר לו במה אתה סועד, אז יכול להיות שהעני הזה באמת שאל את רבא, במה אתה סועד? אמר לו בתרנגולת כתומה ויין ישן. זו הייתה התשובה של רבא, תרנגולת כתומה ויין ישן. אמר לו ולא חי שתדוחקא דציבורא. מה הכוונה שלו ולא חי שתדוחקא דציבורא? זאת אומרת, כביכול הוא האשים אותו שהוא אוכל את זה על חשבון הציבור.
אז הוא כנראה ענה לו, זה לא על חשבון הציבור, אני עושה צדקות והקדוש ברוך הוא הופך את זה לחיים ב...
אני רוצה לראות, אני רוצה לראות איך שם הרש"פ, באמת אני, באמת לא מובן, זה קצת, קצת תמוה. רגע אחד, רגע. לא, אני רואה שהרש"פ פירש שרבא שאל אותו. עכשיו זה מובן מאוד. רבא שאל אותו, העני הזה בא לבקש ממנו צדוקי. אז שואל אותו רבא, מה אתה אוכל כל יום ארוחת צהריים? רבא שאל את העני, מה אתה אוכל כל יום לארוחת צהריים? אומר לו, אני אוכל כל יום סעודת גורמה. אז הוא אומר לו, אתה לוקח צדוקי, אתה לא חושב ש... זה הייתה הטענה של רבא, אתה לוקח כסף של צדקה. מילא אם היית מרוויח, היית עובד, תאכל, נו, אז אתה עובד ואוכל, אבל אתה הולך לחפש כאדם ואתה פושט יד לאחרים, אתה לא חושש, בשביל זה אתה לוקח צדקה? מילא אדם לוקח צדקה בשביל לחם, שיהיה לו לחם וגבינה וחלב, אני מבין, אבל תרנגולת מפותמת ויין ישן? אז על זה הוא ענה לו אותו אני. מעניין, הגמרא מביאה את זה כתשובה מחוכמת. אטו מדידו כאכיל, אני אוכל משלהם, אני אוכל משל הקדוש ברוך הוא. למה? כתוב,
עיני כל אליך,
עיני כל אליך יספרו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. מה זה בעיתו? אומר בעיתם לא נאמר, תחילת הפסוק היא בלשון רבים. מה זה אתה נותן להם את אוכלם בעיתו? בעיתו הכוונה כל אחד ואחד לפי מה שהוא צריך. אז הפוך, זה בעצם לא שאל את רבא, רבא שאל אותו, רבא שאל אותו מה אתה אוכל. אז דבר מאוד מעניין, לפעמים יש הרגשה כזאת כלפי עניים, שמה הם אוספים? חסר להם כסף? אין להם. אז העני הזה אומר, אתה נותן צדקה, תדע, כשהעני אוכל, הוא לא אוכל משלך, הוא אוכל משל ריבונו של עולם. זה לכאורה מה שהגמרא רוצה ללמד, ההרגשה צריכה להיות, הוא לא אוכל משלך, ואת רבא היה לו טענה כנגדו. אתה לא חושב שדוחקא דציבורא?
זה באמת טענה, מה? זה תשובה בעייתית. באמת זה תשובה בעייתית.
אז בואו נראה, נראה איך שהמהר"ל מבאר. עוד שם בפרק ו' דקטריה, אז אני אקרא את הביאור שלו. רצונו לומר, רצונו לומר, כמו שהש...
כנראה העני הזה הוא כנראה מהעניים שהתרגלו לאכול
כך. יש הגמרא
בכתובות, זה לא סתם עני שפתאום החליט לאכול.
הגמרא בכתובות אומרת שחובתנו כשאנחנו נותנים צדקה לדאוג לעני לפי הרמה שלו, ואפילו סוס דרכב עליו ועבד לרוץ לפניו. זאת אומרת, יש מצבים שבהם חובת הצדקה מחייבת לדאוג לאדם לפי הרמה שלו. כן, לפי כן.
זה מקרה, זה אני מיוחד, זה לא...
יכול להיות, יכול להיות. הכל פנים, אז אומר המהר"ל, רצונו לומר, כמו שהשם...
שלכאורה, אמא שראינו עכשיו, אם הוא ירד מנכסיו, סימן שהוא לא התנהג,
זה לא, זה לא, זה לא מעניין אותם, זה לא, זה, זה שני, זה שני, זה שני מישורים של דיון.
לא, למה צריך כתוב אוכל?
זה כמו שתגיד, זה
להוריד ממנו על מנת,
לא, לא, זה בדיוק הטענה שטוענים. הגמרא בבאבת, הפרק ראשון מביאה ששאל תורנוסופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוהיכם אוהב עניים, למה הוא לא מפרנס אותם? הרי הוא אוהב אותם, כן? אז שידאג להם, מה אתם צריכים לדאוג להם? זאת זה ההסתכלות של הגוי, מה, אני מאמין באלוהים, אבל הוא עשה אותו אני, לא אני עשיתי אותו אני, הוא עשה אותו אני, אז מה פתאום שאני אדאג לו? ההפך, שהוא ידאג לעצמו.
לא, לדאוג לו ודאי, אבל לדאוג לו עד כדי כך,
זה לא משנה.
להשלימו את מה
שהוא היה... זה מצוות צדקה, זה מצוות צדקה, זה הגמרא מחדשת. מצוות צדקה מחייבת אותנו, ברור שזה הכל תלוי ביכולות שלנו, אבל באופן בסיסי, אם יש לך את היכולת, אז חובתנו לדאוג לו עד כדי כך. זה הלשון של הגמרא. הכל פעמים, נראה מה שהוא מסביר. בבקשה?
מה הוא אומר לו? לא חייש לדוחה כדציבור?
רבא טען כלפיו דוחה כדציבור. הברור שרואים שרבא, המציאות היא...
זה בא מכספי ציבור.
נכון, לא
יש מצב שאתה עכשיו פה חוי תעודת מנחים, אבל למישהו אחר שצריך פת ומבינה לא יהיה לו.
אני לא הייתי אומר כך, אבל יכול להיות שאפילו ליהודי שנותן לך לא יהיה. אתה אוכל את מלאכים. ליהודי שנותן לך, אני מכניס את הציבור למצב של דוחק, כדי שלך יהיה. נו, אז אני מבין שלך יהיה פת, שלך יהיה כוס קפה, אבל שלך יהיה תרנגולת מפותמת ויין ישן, עד כדי כך אני צריך לדאוג. אז הוא אמר לו, אני לא אוכל משלהם, אני אוכל משל הקדוש ברוך. אז מה הפשט? אז הוא אומר, מה הפשט בטענה הזאת? אמרתי, רואים בגמרא שהגמרא קיבלה, הרב היה לו טענה והוא ענה לו. אז הוא אומר, רצונו לומר, כמו שהשם יתברך ברא כל אדם ואדם בפני עצמו, כמו שהשם יתברך ברא כל אדם ואדם בפני עצמו, כך אי אפשר לומר שלא ייתן לכל אחד פרנסתו, שאם כן היה האדם בריאה חסרה. ופיכך, מה שנותן לעני ומישל הקדוש ברוך הוא, אחר שאי אפשר לומר שלא ייתן לכל אחד פרנסתו. מה הוא מתכוון לומר? אני מבין שהוא רוצה לומר, זאת אומרת, זה שייך מאוד למה שדיברנו קודם. זאת אומרת, רואים שהוא מבין שהחובה שלנו לדאוג לו, מקודם דיברנו על כך שכשאדם נותן צדקה הוא מחיה את העני, נותן לו חיות, כמו שדיברנו, נותן לו חיות, מחיה אותו. אבל עכשיו הוא מדבר על כך שהצדקה זה לא רק נתינה של חיות, אלא הצדקה היא הנתינה של הצדקה היא מצד זה שהקדוש ברוך הוא מחייב אותנו כביכול, כמו שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא ברא אדם וברא כל אדם בפני עצמו, אז הקדוש ברוך הוא באמצעותנו עושה אותנו
שכים.
בדיוק, עושה אותנו שותפים, לא רק ביציאה, הקדוש ברוך הוא יצר אותו, ברא אותו, אבל הוא עושה אותנו שותפים בהשלמה שלו, הוא צריך להיות שלם. זאת אומרת, זה לא רק לתת חיים, זה לדאוג להשלמה של האדם. האדם הזה צריך להיות שלם. מה פירוש צריך להיות שלם? זה חלק מהבריאה. הקדוש ברוך הוא בורא אותו, והוא צריך, כביכול, כשהקדוש ברוך הוא בורא, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא בורא, הוא גם בורא ודואג לשלמות. אלא יש מצבים כאלה שבהם, כמו שאתה אמרת, עושה אותנו שליחים, אבל השליחות שלנו היא שליחות לדאוג להשלמתו של אותו אדם. אז אם זאת ההשלמה שלו, אם זאת ההשלמה שלו, אז מחובתנו לדאוג להשלמה שלו.
אבל זה עדיין לא פותר אותנו מהאחריות לדאוג שנחלק לפי הצורך ולפי ה... שיהיה לכולם.
לא, אני, לא מדובר, לא, עוד פעם. על מה מדובר כאן? אני חושב שלא מדובר כאן, זאת אומרת, למשל, אם יש כמה עניים, ודאי שאתה צריך לדאוג לכולם, ואם זה ילך על חשבון זה שלא נוכל לדאוג לכולם בצורה שלמה, אבל יש מינימום שאנחנו צריכים לדאוג שיהיה לכולם. הפירוש הוא, התשובה של אותו אני, אומר המהר"ל, מלמדת אותנו יסוד. היסוד הוא מצוות צדקה. אי אפשר, אנחנו לא יכולים להיפטר מצדקה בזה שאנחנו אומרים אני דאגתי לו לחיות, אני דאגתי שהוא יחיה. הרי עד עכשיו אמרנו שזה עניין הצדקה, לדאוג שהוא יחיה, אני צריך לדאוג לחיות שלו, וכשאני מחיה אותו אני זוכה עצמי לחיים, כמו שהוא הסביר. הדאגה של הצדקה לא מסתיימת בזה שאתה דואג שהוא יחיה. הדרישה של הקדוש ברוך הוא במצוות צדקה, תדאג לכך שהוא יהיה שלם. ובזה עשה אותך הקדוש ברוך הוא שותף איתו, הוא ברא אותו, אבל במצוות צדקה הוא דורש מאיתנו שנדאג לשלם. ברור שהכל תלוי בכל מיני באפשרויות, אבל השאלה היא עד כמה, עד כמה אני צריך מצוות צדקה, מה היא מחייבת אותי? אומר המהר"ל, מצוות צדקה מחייבת אותך לדאוג שהאני הזה יהיה שלם, יהיה שלם. אז אם השלמות שלו היא כזאת שהיא דורשת תרנגולת פתומה ויין ישן, זה מצוות צדקה. ואתה לא יכול לבוא ולומר מצוות צדקה, אני צריך לדאוג לחיות שלו, אני לא צריך לדאוג שיהיה לו ארוחת מלאכים, זה אני לא צריך לדאוג. אם זאת השלמות שלו, אז גם לזה צריך לדאוג. אם זאת השלמות שלו, אז מצוות צדקה מחייבת אותנו לדאוג גם לזה.
אז באמת, בעצם זה
אומר שבקופה יש מספיק בשביל...
בסדר, לא משנה, אבל אני אומר, אני אומר, השאלה, אפשר היה להשתמט ולבוא ולומר, אני לא חייב עד כדי כך, אני חייב לדאוג שאתה תחיה, אבל יותר מזה שתחיה, אני לא חייב. אז אומר המהר"ל, לא, בגמרא הזאת מתחדש שמצוות צדקה דורשת השלמה, שלמות. הקדוש ברוך הוא יצר אותו, הקדוש ברוך הוא לקח, כשהקדוש ברוך הוא יוצר אדם, הוא יוצר אדם עם כביכול התחייבות לדאוג שיהיה לו כל מה שהוא צריך. אלא מה? יש מצבים כאלה שבהם הקדוש ברוך הוא מטיל עלינו לדאוג שיהיה לו כל מה שצריך. אבל זה מצוות צדקה.
אז גם לאן מגיע תוספת מעל הרמת חיים הנמוכה?
אם זה השלמה שלו, כן. אם זאת ההשלמה שלו, אז זה מצוות צדקה. זה מה שהוא אומר, זה החידוש. יש פה חידוש גדול, כן?
הרבה פעמים אני שומע, יש במרכז הרי יש כמה עניים, אז שמעתי כשהייתי צעיר, אל תיתן לו, יש לו קטנוע, יש לו כל מה שצריך וזה, ובאמת רואים אותו, הוא הולך, מביא את הכסף לקטנוע וחוזר לרחוב. אז באמת זה, יש אפשרות להגיד שאם מגיע לו, אז
אני אומר, כל פנים באופן בסיסי,
אני לא חושב שזה המצב.
לא,
אתה לא יודע.
פה אתה לא יודע.
נכון.
פה זה כנראה אני שהוא היה באיזשהו מאמץ.
בדיוק. אני שההשלמה שלו אני אומר,
זה השלמה.
יש פה חידוש עקרוני.
איך בוחנים?
זה לא שאלה של איך בוחנים. יש פה חידוש בעיקרון. אני לא מדבר על הלמייס.
באמת, על הלל שהיה, שרץ לפני איזה...
הגמרא אומר
היה רגיל בזה.
כן. אני אומר
זה צדקה בפסיכולוגיה.
יש פה חידוש גדול בגדר. אנחנו היינו אומרים צדקה זה לדאוג שהוא יחיה, לא יותר מזה. המהר"ל אומר, מה שמתחדש בגמרא הזאת, צדקה זה לדאוג שיהיה לו מה שהוא צריך באופן השלם כשיש לך את היכולת. אבל אם יש לך את היכולת, בחובתך. וזה צדקה. זה לא שאתה, אדם שלא, אדם לא ירגיש שהוא נותן לו איזה מתנה. אתה נותן לו צדקה. זה נקרא מצוות צדקה. אתה מקיים מצוות צדקה בזה שאתה דואג להשלמה של מה שהוא צריך.
גם הנותן וגם המקבל לא צריכים להרגיש רע עם זה.
לא, אתה פתאום מרגיש, זה לא צדקה. זה לא צדקה. זה סתם מתנה שאני נותן לו. זה לא קיימתי מצווה. אומר לו, זה כן צדקה. זה צדקה. לדאוג להשלמה של האדם זה צדקה.
היו לו שלושה רכבים.
מה?
היו לו שלושה רכבים, עכשיו הוא אני.
נו.
עלינו לתרום כדי שהוא יגנה.
אני אומר, המהר"ל אומר הגדרה כללית, צריכים, כשזה נוגע לפרטים צריך לבדוק כל דבר לפרטים.
עד שאומרים שמי שהיה רגיל לאכול סעודת מלכים והוא ירד מנכסיו צריך לתת לו שכאילו ימשיך לאכול. יש דבר כזה, נכון?
אני אומר, זה מה שכתוב כאן, זה מה שכתוב כאן, שאתה,
אבל יכול להיות שיש, צריך למצוא בזה איזה נמידה, לא להשתולל
שדווקא זה על אוכל.
מה? יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות.
אוכל, לא יודע, הגוף שלו אולי הוא יתרגל,
יכול להיות,
אולי הוא רגיש, עדין.
הכל נכון, אני רק אומר, יש פה החידוש הגדול שמתחדש כאן, זה לדעתי החידוש הגדול, שהיינו יכולים לחשוב שצדקה זה לדאוג לחיות.
כמו שאתה עכשיו, איך? לא, נגיד פה שיש חלוקת מזון פה בעבד רחמים, לפעמים אתה חושב מה בן אדם ימוכר פה, איך זה יכול להיות שהוא צריך לקבל מזון? אתה יכול להגיד לו תמכור את הדירה, תגור בדירה כמו בער חומה,
אולי גם בסבירות, אבל
בסדר,
הסבירות
זה לא נמוך.
אני אומר בעיקרון, בעיקרון
יש אנשים שפה מקבלים לפחקים.
בעיקרון, העיקרון שמתחדש כאן שצדקה זה לא רק חיות, ההשלמה של התנאים שהאדם נמצא בהם זה חלק ממצוות צדקה, וזה כאילו מצוות צדקה. טוב, אני רציתי להתחלב.